כרמלה, תודה רבה לך. תודה רבה בינתיים. שלום דוקטור רודי גונן.
שלום, צהריים טובים.
עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה ימית. תסביר לנו מה קורה כרגע במצרי הורמוז.
ובכן, קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו בציבור הרחב שיודע בדיוק מה קורה במצרים. יש פרסומים רבים של שני הצדדים. חלק מהסיפור זה גם שזה מצרים בים, רחוק מהחוף, ובעצם אנחנו ניזונים רק על מה שהצבאות מספרים, טיפה צילומי לוויין וכדומה. כמו שזה נראה לפי הדיווחים, האיראנים, כל צד מטיל מצור על השני, האיראנים מונעים ספינות לצאת ולהיכנס על המצרים, וארצות הברית מונעת ממחליות איראניות בעיקר לצאת מהמצר.
ההודעות האחרונות של משמרות המהפכה אומרות ככה, תקפנו והשתלטנו על 3 ספינות מסע, ואחת הספינות שעתה תחת דגל ליבריה והייתה בדרכה מייחוד האמירויות להודו, והשנייה תחת דגל פנמה, והם העבירו את הספינות לחופי איראן. אז מי שולט עכשיו במצרי הורמוז?
תראי, אני חושב שהמצרים נשלטים ללא ספק לידי האיראנים, גם לידי האמריקאים. צריך להבין מה זה אומר השליטה של האיראנים במצרים. יש השתלטות על סירה, על אוניות, כמו שהם טוענים שהם עשו עכשיו, צריך לראות בדיוק מה הסיפור שם. אבל גם מניעה באש של מעבר של אוניות, זה מבחינתם יחסית קל, הם לא צריכים לשלוט, הם לא צריכים חיל הים, טראמפ אומר שהשמינו את חיל הים, זה הוא צודק, אבל לא צריך חיל הים, צריך טילים מהחוף. והטילים גם לא צריכים להיות על החוף, הטילים יכולים להיות 200, 300, 400 קילומטר לתוך המדינה, ולראות, כמו שהם יורים עלינו, בדיוק, לפעמים די מדויק, לראות מתוך המדינה אל המצרים. כלומר, השליטה על המצרים היא יכולה להיות באש מהחוף, מה שנקרא טילי חוף ים או דברים מסוג הזה, ולא צריכים שליטה פיזית במים, ואפילו לא שליטה פיזית בחוף. אז ככה שאין ספק שהם שולטים במצרים. האמריקאים, מבחינתם, מטילים מצור באמצעות כלי שיט. כלומר, הם נגשים את כלי שיט, ובעזרת כלי שיט האמריקאים הם מטילים את המצור.
אתה יכול לנתח איתנו את הטקטיקה האיראנית עכשיו בניהול המסע ומתן?
קודם כל יש פה שני צדדים, אני חושב שאני קטונתי מלהבין את הראש האיראני עד הסוף, אבל יש פה שני צדדים, יש פה את הצד הציבורי שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לו להיסחף, אני חושב אחריו יש הרבה מאוד נותנים במעל, הרבה מאוד הצהרות לגניות והצהרות רהב וכל מיני כאלה דברים של האיראנים, וזה אנחנו אולי טיפה נוטים לייחס לזה טיפה משקל רב מאשר מה שזה באמת, ויש גם את המצב בפועל. אני חושב שהאיראנים עכשיו הם פועלים מול שני צירים, במחינת הזמן. יש את ציר הזמן של ההתאוששות הצבאית, ואת הציר של הנושא הכלכלי. ככל שעובר הזמן, ובוא נגיד שעכשיו המצרים סגורים לשנה, אז העולם יתרגל לזה. העולם ימצא קצת יפיק במקומות חלופיים, קצת יעבור לפחם במקום נפט, עוד יבנו עוד עוניות בקצב יותר מהר, והעולם יתרגל לזה. כלומר, הטווח מאוד ארוך של חודשים, שנה, האיראנים יפסידו את המנוף שלהם על המיצר, מצד אחד. אז, כלומר, הזמן לכאורה עושה להם רע. מצד שני, הזמן מאפשר להם גם התאוששות, להוציא טילים מהקרקע, לעשות כל מיני שיפורים ושיקומים של התשתיות שלהם. אז יש פה איזה שני צירים, ואני חושב שאיפה שהצירים האלה התנגשו, כלומר שהם הספיקו לשקם מספיק, אבל הנזק הכלכלי עוד לא היה מספיק גדול, זאת הנקודה של פריצת האלימות מחדש. השאלה אם אנחנו מסוגלים לצפות את זה, ואם מסוגלים לנטרל את הדבר הזה באיזשהו אופן, או האמריקאים אם מסוגלים לעשות את זה.
אודי, אתה רואה איזשהו סיכוי שיצליחו באמת להוציא את האורניום המאושר מאיראן לפקיסטן?
תראה, אני לא יודע, אני לא מומחה בגרעין, אני מכיר את התחום הימי, אני חושב אבל שמה שמצליח לעניין אותנו כישראלים, זה המעורבות הפקיסטנית, כלומר יש פה פתאום שחקן חדש, כלומר אנחנו לא כך מכירים אולי, זה מעגל, זה כבר לא מעגל שני, זה מעגל שלישי עוד מעט של מדינות, שפתאום הן מצטרפות לקלחת הרותחת של המזרח התיכון, אני לא יודע אם הם יגיע לאפגניסטן או לא, אבל לא ספק יש פה שחקן חדש, שחקן סופר משמעותי, חזק, מדינה תעשייתית, עם צבא, מעצמה גרעינית, אויבת מרה של ידידת חדשה שלנו, חדשה ישנה שהיא הודו, אז יש פה, אני לא יודע מה יהיה הסיפור עם האורניום ואפגניסטן, ופקיסטן, אבל יש פה שחקן חדש שנכנס, ואני חושב שצריך להפנות קשב, גם קשב מודיעיני אליו במסגרת ה-8, 10, 12 זירות שאנחנו עוסקים בהם, נפתח פה עוד פתח למדינה נוספת.
אודי, בוא ניקח רגע את מה שקורה עכשיו באזור, וניקח את זה 5-6 שנים קדימה. אפשר כבר לצפות את השינויים הגיאו-אסטרטגיים שאנחנו נראה? או שהם לא היו משמעותיים למרות המלחמות?
כן, אני חושב שיש כמה שינויים שהם כן ברורים. הם התחילו עוד לפני המלחמות, אבל הם כן ברורים, וזה חזרה לעולם יותר לאומי. כלומר, יש איזושהי מטוטלת ביחסים בינלאומיים שמדברת על לאומנות, לעומת גלובליזציה. שנות ה-90, נפילת ברית המועצות, העולם היה מאוד מאוד גלובלי, כלכלה גלובלית, ארגונים בינלאומיים וכדומה, והמטוטלת זזה ללא ספק מאז הקורונה בצורה חד משמעית לעבר עולם לאומי, פחות חשיבות של ארגונים בינלאומיים, עלייה במשמעות של חוזק צבאי ועוצמה צבאית וכדומה, ופחות שיתופי פעולה כלכליים, כמו גם מה שנקרא פולריזציה, כיתוב בעולם הכלכלי. כלומר, יש קבוצת מדינות שהולכת עם ארצות הברית, קבוצת מדינות שהולכת עם סין. הדברים האלה ככל הנראה יישארו והתגברו בשנים הקרובות. כלומר, אנחנו נראה כמו שהיה בימי המלחמה הקרה, העולם הראשון, העולם השני, שהיה ברית המועצות וגרורותיה בעולם השלישי. אז אנחנו, לכיוון הזה אנחנו הולכים, אין ספק.
אבל אני מנסה להבין מה יקרה עם העצמה הסינית, כי אנחנו יודעים בסוף ש... תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם האויב הגדול ביותר כרגע של ארצות הברית בעולם היא סין. המלחמה הזו בסופו של דבר מחזקת את סין ואת קבוצת המדינות שאיתה, כולל איראן?
זה השאלה היא כמובן איך זה ייגמר. האמריקאים מאוד נמנעים מלקרוא לסין אויב, הם קוראים לה יריב. יש ככה משמעות מילולית לדבר הזה.
נכון, נכון, זאת הגדרה נכונה.
כן, אז הם רואים בפירוש יריב, עדיין לא אויב, ואני חושב שגם הסינים נזהרו מאוד לא לחצות את זה. כלומר, הסינים למיטב ידיעתי, הם לא עזרו לאיראני בצורה פעילה, כלומר שלא יתפסו כמי שהוא ממש פועל כנגד ארצות הברית בעודה נלחמת, למיטב ידוע לי. אבל לא ספק, התוצאות של מה שקורה עכשיו במפרץ היו הרבה מעבר למזרח התיכון, בעיקר במאבק הבין כושי בין ארצות הברית לסין ורוסיה, היא תופסת איזשהו מקום גם כן חשוב. ואני חושב שטראמפ בתפיסתו הוא מוכן לוותר קצת לסינים. כלומר, הוא אומר, אנחנו נהיה בצד המערבי של העולם, אתם תהיו בצד המזרחי, וכל אחד יחיה בשלום, רק בואו תעזרו לנו
לפתור את הנושא.
כן, בדיוק. אל תפריעו לנו בדברים שלנו, לא נפריע לכם בדברים שלכם. הוא מוכן לקבל אותה, הוא מוכן לקבל את הנוכחות הסינית ואת ההתגברות של ההגמוניה הסינית באזור האסיאתי. אין ספק. דבר נוסף שאולי הוא מעניין מאוד, זה התחום הלוגיסטי. בוא נגיד, עד הקורונה אנחנו לא ידענו מה זה לוגיסטיקה בכלל. הזמנו חבילות באל-אקספרס, או איפשהו לא הזמנו, ולמחרת השליח היה דופק בדלת ומביא לנו את החבילה. ופתאום, גם הקורונה, גם המלחמות, פתאום אנחנו מבינים שצינורות האספקה, שרשרות האספקה, צינורות הנפט וכדומה, הדברים האלה הם לא טריוויאליים. ואני חושב שגם בתחום הלוגיסטי, מה שעכשיו יש מקצוע חדש שעולה, גיאה לוגיסטיקה, כלומר, הקישור הזה בין הפוליטיקה ללוגיסטיקה, הוא גם כמשהו שמאוד מאוד...
איך זה ישפיע עליי בתל אביב, למשל?
קודם כל, עליית מחירים. קודם כל, אנחנו רואים, לדוגמה, עליית מחירי הנפט משפיעה על רוחבית, משפיעה על המזון, משפיעה על תובלה, משפיעה על ייצור. אבל גם מדינות נוטות עכשיו להחזיר את הייצור. כלומר, אנחנו רואים, נגיד, חברות, דיברנו על סין, חברות אמריקאיות שפועלו בסין, חוזרות הביתה, אז הן חוזרות, מה זה הביתה? או לארצות הברית, או למדינות שהן תחת ההגמוניה, תחת הגוש האמריקאי. אז זה הפולריזציה הזאת של הכלכלה. אז השינויים האלה הם כבר לא מונחים רק על ידי יעילות כלכלית, אלא גם על ידי שיקולים גיאו-כלכליים או גיאופוליטיים, והמשמעות היא שהיעילות הכלכלית טיפה יורדת, ובדרך כלל זה מדובר בעליית מחירים, אולי אפילו הקטנה במגוון מסוים של מוצרים וכדומה.
דוקטור רודי גונן, עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה ימית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום דוקטור קובי ברדה.